מה שדיברנו על בוא רגע נעשה שני סיכומים. סיכום אחד זה בכלל להיכנס לסוגיה מחדש, כדאי להיכנס לפני שמסיימים אותה. לא, פשוט שיעור שבוע הבא כבר זה מתכונת אחרת. ודבר שני, רק בנקודה האחרונה שיחזנו בה, אז באופן כללי 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 ראינו שהרב מסמן את נקודת המפתח בדעת אלוקים, את הקו פרשת המים, מתי זה דעת אלוקים בריאה, מתי זה דעת אלוקים חולה, מתי זה ילדותי, מתי זה בוגר, מתי זה כל מיני, קורא לזה בכל מיני שמות, בוסרי לעומת מבוקר, כן? בשל, כאילו. זה התפיסה, זאת אומרת, איפה נקודת איפה עיקר ההתרחשות? האם ההתרחשות היא באובייקט החיצוני? מדברים על אלוהים ומממשים את רצון האלוהים וכל היום עסוקים ברצון האלוהים וכו' וכו', שזה תפיסה שמצד אחד היא באמת פונה ישירות לאלוהים, ובהקשר הזה היא נשענת על זה אינטואיציה בריאה, אבל היא תפיסה שמולידה בסופו של יום כפירה או עבודה זרה. למה? הוא אומר, בגלל שהנטייה האנושית הפשוטה היא שכשמשהו משתלט עליך תברח, וכשמישהו מנסה להילחם בך בחופש שלך או בנוכחות שלך, אז תילחם חזרה. במובן מסוים הדתיות או דעת אלוקים הופכת להיות סוג של מלחמה על מקום, על כן, כי אלוהים בהגדרה לא קשור לבני אדם, הוא לא קשור בכלל לעולם, ויש לו את הרצונות שלו ויש לו את המצוות שלו, אתה צריך להחליט, או שאתה עובד אלוהים, או שאתה מתעסק בבני אדם, בחיים, עולם, איפה אתה נמצא. ואז נוצר קונפליקט כזה שנמתח ונמתח נמתח, עד שהאנושות צריכה או לעשות אלוהים יותר ידידותי, או משהו כזה שזה נקרא עבודה זרה, או שהיא צריכה פשוט להשמיד את אלוהים בצורות אינטלקטואליות כאלה ואחרות, שזה נקרא כפירה, כדי להשתחרר מהעול הזה, כדי להשתחרר מהמאבק הזה, מהמתח. עכשיו הרב אומר, הדעת אלוקים הישראלית היא כזאת שתמיד המפגש עם אלוהים יש לו מיד אור חוזר אלינו. תמיד, בסוף התורה עוסקת בחיי בני אדם, היא לא עוסקת בחיי האלוהים. ולא אף על פי שיש פנימיות התורה ויש מרחבים כאלה, אבל עיקר התורה והמצוות זה איך אני מתקרב לאלוהים, איך החיים האנושיים משתנים, איך חיי העולם מתוקנים יותר, איך כן, מה שהרב קורא האידיאלים האלוהיים, איך יש תנועת, איך המפגש עם אלוהים יוצר תנועת התעלות של האדם ושל המציאות ושל... זה הנושא. ובהקשר הזה, הנושא הזה הוא מרחיב את הלב, והוא משמח, והוא לא זר, הוא הדבר הכי הכי נפלא בעולם, הכי כאילו טבעי לעסוק בו וטבעי להיות בו. אדם לא צריך להתנצל על קיומו, או... זה ה... תרשים הראשוני כאילו של הדרך. עכשיו מכאן הרב ככה תופר כמה סוגיות. סוגיה אחרונה זה הפילוסופיה המודרנית, שהרב בעצם טוען שאבי הפילוסופיה המודרנית, אחד מהאבות המייסדים, שזה שפינוזה, הוא בעצם אחרון מי שביסס בתוך הפילוסופיה המודרנית את התפיסה הילדותית. כי שפינוזה, מה הוא עשה? הוא אמר, הוא ניסח שיטה פילוסופית מאוד מעניינת, מאוד יפה, מאוד חכמה, מאוד מדויקת, של מי זה אלוהים ומה הקשר ש... כאילו, איך הוא, מי הוא, מה הוא, מה הגדרותיו, מה איך הוא, לא אגיד מתגלה, אבל איך הוא מתממש בטבע, בבני אדם, בכל מיני צורות, ממש ככה. עכשיו, כל הנושא זה אלוהים, העצם האלוהי, ויש פרקים שלמים בפילוסופיה של שפינוזה, ואמרתי לכם, הוא כותב את זה כמו, ממש כמו הנדסה, כמו גיאומטריה. א', אלוהים הוא הכל. ב', הכל כולל את כל החומר שיש במציאות, ואת כל המנטליות שקיימת בג', ככה, ממש ככה, מאוד מאוד זה. והרב אומר שבעצם זה הנוסח הכי אינטליגנטי והכי מדהים והכי מרשים של התפיסה הילדותית. בעצם שפינוזה יצר פה את הקיבעון הסופי של המחשבה שחושבים על אלוהים, הופכים אותו שוב לדמות זרה ושמים אותו באיזה קופסה של הגדרות, ושוב העולם, בעצם אפשר להגיד זה הרמה להנחתה, לכפירה או לסוג של עבודה זרה אלגנטית. אלוהים יפה כזה בויטרינה, אינסופי כזה, זה לא שמקלים ראש בו, אבל זהו, פה זה מתחיל, פה זה נגמר, יש לנו את ההגדרה הנכונה, הבנו מי הוא, שמנו אותו, מיקמנו אותו במרחב שלו כמו עוד איזה כוכב לכת, כן? וזהו, אפשר להתפנות לעסקנו. וזה הניתוק ומכאן הפילוסופיה המודרנית בעצם איבדה עניין באלוהים. זאת אומרת, הוא אומר, אתה רואה שתמיד הפילוסופים היו קצת באיזשהו נתק מאמונה, כן? אבל הייתה הרבה יותר התייחסות. מי שפינוזה והלאה, נגמר הסיפור, כן. כבר... פחות או יותר, לא מדויק, היו גם פילוסופים דתיים, דקארט היה נוצרי וכל מיני כאלה. אבל רואים, לא, בוודאי אחרי שפינוזה, שהנושא האלוהי הולך ונזנח, הופך להיות איזה נושא איזוטרי לחוקרים בפקולטה למדעי הרוח, וזהו, פחות או יותר שם זה נגמר. ומכאן הנתק הזה הולך כשהמטריאליזם מתחיל, כשהעולם החומרי והטכנולוגיה והמדע הניסיוני מתחילים לפרוץ, אז זהו, בכלל חוזרים את הסיפור, אלוהים פשוט נשכח, פשוט לא, אין לו שום... בסדר? עכשיו, מה שהרב אמר רק זה שהיה נס ש... אולי אפילו מהסיבות הלא נכונות שהקהילה באמסטרדם נידו אותו די מהר, הוא לא הספיק להתקבל, או לפחות לשים את טביעת האצבע שלו בתוך הקהילה היהודית, כי הוא אומר, כי זה באמת נקודה דקה, לא הרבה אנשים יכולים לדקור את הנקודה הארסנית בשיטה הפילוסופית של שפינוזה. הוא נשמע, חלק מהביטויים שלו נשמעים לך כמו גדולי המאמינים. כאילו, צריך לקלוט שם, זה דומה אפילו לפעמים ניסוחים של מקובלים. הוא האינסוף. יפה, לא? רק שיש הבדל אם אתה אומר אינסוף כזה מתמטי, שאתה זהו. לכן, סגרתי את הפינה, הסברתי לכם מי הוא, הלאה, שיעור הבא, תעיף את השקף הזה. כאילו, פחות או יותר, פה זה מתחיל, פה זה נגמר. אבל זה צריך דקות לזה, צריך איזה עירת שמיים ודקות של תפיסה פנימית כדי לקלוט הערס שבה... אומר, הם פסלו אותו מדברים אחרים בכלל, מבעיות שהיו לו עם בעיקר מידת מקרא שהוא מאוד מאוד פיתח.
לקרוא אותם?
לקרוא את המקרא, כן. שהוא ככה משם, מהאזור הזה פסלו אותו, ואומר, ניצלנו כי הוא לא נכנס לקונצנזוס הישראלי, ולכן מצד שני, בהשפעה התרבותית שלו הוא ודאי השפיע מאוד. אז בואו נקרא מכאן והלאה. אנחנו בקוף למדי, בסדר? טוב, אני אקח ביס מההוגה, שלא תתייבש לי, אני מרגיש אותה מתייבשת כבר. היא צועקת לי. כן, הם התייבשו מזמן. אין להם סיכוי להתייבש יותר, כאילו, אין... טוב. אחר שהוסחה הדעת האנושית באופן סיסטמטי מדעת דרכי השם, אחרי שספינוזה סגר את הפינה ובעצם הדעת, הדעה האנושית הוסחה, זהו, הסיחו את הדעת מאלוהים. אלוהים כמובן כדבר חי, כדבר שיש בו דרך, יש מפגש איתו, יש קשר איתו, יש השקרנה ממנו, יש השפעה מדעת דרכי השם, מפני שנסתם לפני האור החופשי שהוא מקור האידיאליות, ההשלכה היא שירדה האידיאליות האנושית כמעה כמעה לאט לאט, בעצם לעולם אין שמיים. זאת אומרת ש... מה?
האידיאליסטיות כאילו?
כן, לאט לאט, יש אידיאליזם כאילו, יש הרבה אידיאליזם בכל מיני צורות, אבל האידיאליזם הופך להיות אידיאליזם שהוא הוא קשור לערכים ארציים. גם היום יש הרבה אנשים אידיאליסטים, נכון? רק שהאידיאל בדרך כלל הוא תקן פה איזה עוול מוסרי פה, איזה בעיה פה, איזה מצוקה בדיור, מצוקה חברתית. עכשיו זה חשוב, זה לא שחס ושלום אנחנו נגד, אבל אין אפשרות, אתה בעצם לא חורג. המציאות כמו שהיא, והמציאות עם המחלות שלה ועם הדפיקויות שלה ועם הנתונים שלה, ככה זה. ובתוך זה אתה רוצה קצת, אתה יודע, להמתיק את הגלולה או לשפר את זה, או אין איזה חזון אחר, אין איזה יכולת של האדם להתפתח לגבעים אחרים, למדרגות רוחניות אחרות. זה בכלל לא נושא, זה לא נושא מדובר. אין דבר כזה. זה תהליך שקורה לאט לאט, ובמקביל, ככל שהאידיאליות יורדת, הוכרחה לפנות אל המטריאליות, מטריאליזם בקיצור, שנטלה ממנה סופית את זיו חייה.
מטריאליזם בעברית?
חומרנות. חומרנות או הביטוי הפשוט שקורה לזה, זה אתה רואה שהעולם, רוב העולם מופנה לטכנולוגיה, למעשה, לפרקטיקה, אין כבר... נכון, הפוסט, זה הפילוסופיה המודרנית. הפוסט פירק את זה, הפוסט פירק הכל. ברוך השם, כשאתה מפרק הכל, אז לפעמים זה גם יצא לך טוב. אתה גם מפרק את המטריאליזם. וואלה, מגניב. אז כמו תמיד, כשמפרקים הכל, יש גם רווחים בזה. זה כמו ש...
לא תמיד יפרק את זה.
לא, בהגדרה, אתה יודע, אתה מפרק את הכל, אז אם היה מונופול אחד בעייתי, אז הנה, אני אגיד לך, מה שהפוסט מודרניזם מאוד מאוד השיב לתרבות הישראלית, זה את אלוהים, זה לא ספק. כי התרבות...
כל העולם.
כל העולם, אבל אני אומר, בגלוי, בקרוב כאילו, אתה רואה שהתרבות הצברית, הרציונלית, כאילו גירשה את אלוהים, אומרה פה דרך שטויות של גלות וקדימה, סמוך על עצמנו ואנחנו יכולים הכל ואנחנו נעשה הכל ואנחנו נפתור הכל, וכשזה נשבר אלוהים חזר לתמונה בגדול, ורואים בתרבות פתאום ציסה מאוד מאוד גדולה סביב אלוהים, כל מיני צורות, כן, אבל... טוב, אבל אנחנו עדיין במודרנה, בתיאור התהליך שלאט לאט האידיאליות יורדת, אין בכלל שאיפה להתעלות אנושית מעבר למשהו, כן, שזה נקרא אידיאלים אלוקיים. ובסוף היא מוכרחת כמעט, אדם צריך למלא את עצמו במשהו, אז הוא ממלא את עצמו בהתפתחות חומרית. באמת בזה יש שיאים מטורפים, כן, הטכנולוגיה באמת שיפרה את המציאות ברמה החומרית ובהרבה אפשרויות, צורות חיים חדשות בצורה שלא תאמן, כאילו ברור שכל הרבה יותר נוח היום בעולם, כן, בבחינות ספציפיות טכניות, כן, לא שיותר נעים בעולם, יותר נוח. אוקיי, אז הוכחה לפנות על המטריות שנטלה ממנה את סליב חייה, נחסר האור והנועם של ההתנגדות על השם, כן, כל הנושא הזה של לימוד והתעסקות ובכלל לא קיים, שהם היום מאוד פרקטיים. עכשיו הרב מתאר את ההידרדרות, כן? מי שהוא הוא רוחני או בכיוון רוחני, הוא נראה משהו חריג, משהו עזוי, משהו לא, מי מתעסק בזה בכלל, כן? ישיבות זה דבר שהוא לא
מדעי הרוח
באוניברסיטה, ישיבות גם בעולם הדתי, כן? העולם הדתי כלפי בני הישיבות, דתיים הרגילים, בסדר? לא מבינים כל כך, מה אתם עושים שם, כאילו? בסדר, מה, אתם רוצים עוד הלכה? תעודת הלכה, הבנתי. תעודת הוראה, הבנתי. ככה אתה מסביר, לבן אדם, מה אתם עושים בישיבה? איך אתה מסביר לבן אדם רגיל, לא נגד ולא בעד? סתם, דתי אפילו.
עושה שנה וארבע,
כן? שומר על עצמי בצבא, מתחזק, כל מיני רווחים פרקטיים, תעודת תורה, תעודת רבנות, תעודת לא יודע מה, קבאי מצטיין, משהו, תורם דם. טוב.
אז אני אומר אפילו מדעי הרוח,
כן, אבל אני אומר, גם באוניברסיטה, אתה רואה, מחשבים, זה, אתה מפוצץ, עריכת דין, כל מיני דברים פרקטיים שהם יכול להיות מאוד מורכבים שכלית, אבל הפוקוס שלהם הוא פרקטיקה, גם להרוויח טוב, אבל גם זה ביצה ותרנגולת, אתה מרוויח טוב במקצועות כאלה שנותנות מטריאליזם, תיקון טכני, מעשי, פשוט, ולאט לאט כל היכולת בכלל להתענג על השם, זאת אומרת זה לא רק ללמוד, להיפתח למושגים פנימיים, להעמיק, להתבונן עליהם, ללמוד אותם, לקלוט על מה מדובר, זה יכולות שלאט לאט כאילו בכלל כאילו הכל מתחספס, עד שרק זיו קלוש והראי תוכל להזריח תחת האור הנצחי העליון בניה ודעד, וזה הזיו המועט הוא כחלום חזיון לילה שעובר ונודד. אחר כך, בתקופתו של שפינוזה, עוד לא הייתה כפירה מוצערת. והרב פה מתאר את התהליך, הוא אומר, בשלב סופי, כבר כפירה זה כמעט מובן מאליו. זאת אומרת, אתה לא יכול לכפור, כן. שפינוזה הוא מבחינה היסטורית, עוד מהחלוצים של עדיין, איפה רואים את זה? עדיין צריך לדבר על אלוהים. אם אתה כופר, מה אתה צריך לדבר על אלוהים? הוא כן, הוא מאוד מאוד מדבר על אלוהים, הוא לגמרי, הפילוסוף שלו מאוד עסוקה באלוהים. שוב, הוא סוגר אותו בכלום, אבל אחרי שאתה מוציא מכל המערכת היחסים הזאת את כל החיות שלה, אז כבר אין בעיה להתנתק מן הסופית, זה כבר פעולה פשוטה, קלה, אין לה שום כאב. נכון, היום אחד הדברים הנוראים שקורים בעולם, בדיוק אתמול שמעתי, יש ספר שנקרא היד שקפאה. שמעתם פעם? קראתם את זה, אולי אורי סגי או משהו סגי, לא זוכר מי. מי שזה זה, הוא היה ראש המסע ומתן של אהוד ברק, כשאהוד ברק ניהל מול הפלסטינים, מול הסורים. היד שקפה, הוא ניהל את הערוץ הסורי. אוקיי? לא יאמן הדבר הזה, זה נקרא יד שקפה, כי הכל היה מוכן, סגור. אסד כבר ידעו שהוא אסד האבא. ידעו שהוא כבר לא כל כך בקו הבריאות, ולכן היה ברור לסורים שהם חייבים לחתוך את זה. והכל היה סגור עד רמת קו, עד הכנרת, כאילו. מה זה? כל הגולן. אה?
נמסור בחזרה?
כן. ואחרי שהכינו את כל המתווה, אתם מבינים שזה עבודה של חודשים, אולי יותר, של שיחות, שיחות פה, שיחות פה, סודיות, חשאיות, פה. ואז בסוף, אהוד ברק, ראש הממשלה, היה אמור לחתום. ובאירוע הוא לא הצליח לחתום, ברוך השם, חסדי השם עלינו. הוא פשוט, היד שקפאה, כאילו, זה הביטוי. הוא לא יודע להסביר לעצמו. למה הוא לא חתם? כי כאילו הוא הוביל את המהלך. אז מה... עכשיו אתם מבינים היום במצב של סוריה, זה הזוי, זה כמה עבר מאז. 15 שנה מאז שזה קרה. אתם מבינים איזה טירוף, טירוף. עכשיו לא, למה נזכרתי בזה? כי הוא מספר שהמפגש הראשון היה באיזה אחד מארצות אירופה עם הנציגים הסורים, והם ישבו וסרטטו את הגבול על מפית של הבית קפה, כאילו. ככה זה. יש שם צילום בספר של המפית של הבית קפה. עכשיו זה כל כך נורא, הוא מספר את זה בגאווה, כן? איך כאילו, שטויות, אפשר לפתור הכל וזה. עכשיו, אתה אומר, אני יכול כמעט לומר, זה, אדם יכול לעשות את זה אחרי שהוא מנותק לגמרי מארץ ישראל, כאילו, רגשית. איך אתה מסוגל מפית של בית קפה לסרטט, לחתוך את כל הגולן, תח. כאילו זה, מה שאני רוצה לומר, היכולת להתנתק, אני אומר, גם היום, אחת הטענות היום של ישע, של נציגים בישע, זה שהבעיה היחידה היא שאנשים פשוט לא הגיעו לישע, כמו שהם לא היו בעולם בגוש קטיף. אז אתה יודע, מה אתה שומע? אתה רק שומע שיש שם מלא מלחמות, ויש שם הקסאמים, ויש שם, אז היה פצמרים. יאללה, תמסור להם את זה כבר. צריך תקן צרעות הזה, צריך את העזה וזה, יאללה, כן להם. כי אין לך שום, זה כל כך זר, כל כך מנותק, כל כך לא שייך לחיים שלך. לפעמים רק להביא את הבן אדם, להגיד לו, תסתכל, פה תל אביב, פה זה, תסתכל, גנים, ילדים, אנשים, בוא תראה. לפעמים רק זה, אתה יודע, מחזיר, אתה יודע מה, בסוף הוא יחלה, גם הוא יצביע נגדך, זה יחב לו. זה יהיה מחיר מבחינת, זה יהיה לו, אבל זה הרינו ככה עשו בהתנתקות, עשו עזרה, תהליך של עזרה לכל הציבור, אבל גם למי שעשה את זה. איך אתה לא... זה מה ששפינוזה עשה לאלוהים. עשה לו תהליך של עזרה, סגר אותו יפה, עשה לו כלוב מכובד מאוד, מאוד נקי, מאוד מופשט. ואז אחרי שנים כאלה, שהוא נמצא שם איפשהו, כמו אמרת, בספרים של הפקולטה של מדעי הרוח, או ב... אז יאללה כבר, בוא ניפטר מהלוקה הזאת, כאילו, מה צריך את ה... זה כבר, אתה יודע, זה כמו איזה קליפה אחרונה כזאת, צריך להשיל בסך הכל. סתם נשאר לנו איזה... מאיזה מקומות פגנים, לא יודע, אנחנו עדיין נוחזים בה... וזה רק אחרי שאין כלום. אין, זה מה שהוא אומר, נשאר איזה זיו קלוש, הרעי, זה מה שנשאר, ואז הוכח להתהפך למועסה של כל קושט ודת ביחד עם השנאה היומה לישראל, בין במקורות דתיים במקורות. אומר, בסוף זה יתגלגל לכפירה, ואצל הרב זה גם ברור שזה יתגלגל לשנאת ישראל. שהם כל פעם מחזירים לנו את אלוהים. הם הביאו אותו, והם מחזירים אותו. אז צריך להשמיד אותו. אני לא יודע אם הרב ידע עד כמה הוא צודק. טוב, קצת אופטימיות חברים. עכשיו הגיע הזמן שירא ישראל את עוזו ועדרו, בין בשלילה לעקור את האשרה של שלילת האידיאליות והחופש האלוהי משורש שורשה, בין בחיוב לרומם את האידיאליות, את האהבה לדרכי השם הנטועה בנפשו הלאומית פנימה, והיא הולכת ועולה, פורחת ומתגדלת לרגלי כל מה שמתגבר מקור ישראל. העם האחד שהאידאה שלו היא לחיות בקרבו את היסוד המוסרי, לא רק בצידו המעשי לבדו, כי אם גם בצידו האידיאלי, שהוא מטרה בפני עצמה בתור התוכנית העליונה של החיים. כן, אז הרב אומר, הגיע הזמן, עם ישראל ירים את הראש, גם באופן שלילי לעקור את העשירה, את העבודה זרה של שלילת האידיאליות והחופש האלוהי, מה שעשה שפינוזה ורבים טובים אחריו, כן, שבעצם ניתק את מערכת היחסים ואת החופש האלוהי במובן הזה. אני לא יודע למה הוא אומר פה חופש האלוהי, בגלל ששפינוזה, אמרתי לכם, הוא הפך את אלוהים לחוק טבע. אלוהים הוא...
אלוהים הוא הטבע זהו?
כן. זה כל מיני צורה, זה גם הצורת כתיבה שלו, כשאתה אומר את זה בצורה הנדסית כזאת. אלוהים שווה זה, שווה זה, שווה זה, הוא כאילו, הוא לא... אין שם שום רצון. הכל זה, יש חוקים. בסדר, זה החוק הכללי. פרגן לו. הוא כותב דברים מאוד יפים על אלוהים, כן? חוק הכולל, הוא הכל. זה לא שהוא, הוא לא טיפש, שפינוזה, כן? והוא גם, אבל זה לא, אין לו שום, אין שום קשר ואין שום רצון שם. אין חופש. זה הכרח, כאילו.
הוא לא אומר שפינוזה אמר שיש חופש
שלו, הפוך. כן, 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 זה אומר. לא, אני אומר למה הביטוי חופש דווקא. החופש מול ההכרח של שפינוזה. זה כאילו יש חוקיות כזאת סתומה שקוראים לה אלוהים. זהו. זה מה שאני יכול, רק, יכול לתאר אותה וזהו. חופש זה עולם שיש, יש כאילו, יש רצון, יש השגחה, יש קשר, יש כביכול אישיות. אז זה קודם כל לעקור את האשרה הזאת, ובסוף לרומם את האידיאליות, את האהבה לדרכי השם, להחזיר את המערכת יחסים עם אלוהים כדבר שהוא דינמי, שהוא פועל על החיים שלנו, על המוסר שלנו, על ה... אנחנו מנסים להידמות לו, מנסים כל הזמן ללכת בדרכיו. הוא מסביר פה להחיות בקרבו את היסוד המוסרי, לא רק בצידו המעשי לבדו, שיש גם, שזה יש גם בהרבה מקומות בעולם, גם אצל הגויים. הגויים גם מוסרים. ההבדל הוא מה זה המוסר שלך. היום המוסר שלך הוא תיקון המציאות כרגע עם בעיותיה, שזה יש בכל העולם, זה לא המצאה שלנו. כל אדם בצלם אלוהים יש לו מוסר רגישות ואנושיות ורצון לתקן את המציאות, אבל יש מוסר של דעת אלוקים. זאת אומרת, אני מנסה להידמות לאלוהים. סיפור אחר, יכול להיות שיש השקות. אברהם אבינו הוא איש חסד, הוא איש חסד לא רק במובן, לא רק במובן שהוא כאילו יש אנשים במצוקה, אז הוא בא עוזר להם. זאת אומרת, זה כן קורה, אבל מבחינתו הוא מנסה להידמות לאלוהים, למידת החסד האלוקית. שהיא לתת בלי גבול לכל אדם, זה בכלל לא משנה, האמת, לא משנה בכלל אם יש מצוקה. זה לתת לך גם, גם שטוב לך, גם כשכיף לך, אין לך שום בעיה, אני רוצה לחבק אותך, אחי. זה סיפור אחר לגמרי, זאת אומרת. כי זה מתחיל מלכתחילה קודם כל האמונה שאני באמת מחובר לאלוהים, שאני יכול להידמות לו, שאני יכול, שהעמידות האלוקיות יכולות להשתקף בחיים שלי, וכל הזמן ניסיון להבין את זה, ללמוד את זה, לשפר את זה. טוב, התוכנית העליונה של החיים, מה השעה? כי יש לי פה איזו נקודה שאני מאוד רוצה להגיע אליה, שלא נפספס אותה. 5:40. אז בואו נסיים מהר את הפסקה הזאת, כי הפסקה הבאה היא חשובה מאוד. התוכנית, והצד האידיאלי לא יושלם לעולם בעוז גבורתו עד שרק הוא יהיה הכוח המניע את הגלגל הקולטורי לכל התרבותי, כן? לכל צדדיו המרובים, כי אם כשיהיה נובע מקורו אמיתי, מאותו המקור שכל הטוב של המציאות נובע ממנו, כן? שהתרבות תהיה באמת הגלגל התרבותי, כאילו ההתפתחות התרבותית תהיה דרך מערכת יחסים עם מקור הטוב, הטוב האידיאלי האלוהי, ולי מהיקרו ראיך האל, פיתחו שערים ואבוגו יצדיק שומר אמונים, והוא סובל, הוא זה עם ישראל, סובל גורל נורא בחפץ פנימי לעמוד בחיים מיוחדים, כדי שעל ידו יתגדל ויתגדש מרבה, ועל מה דברה חירותי. שוב, הרצון פה, זה מילת המפתח. טוב, עכשיו, דבר אחד הרב צריך, הוא עוד לא נגע בו, וזה מה המקום של התפיסה הילדותית מבחינתנו. זאת אומרת, גם אנחנו רוצים, אנחנו מתפללים לאלוהים, אלוהים אלוהים, העצם האלוהי, כן? אתה כאילו הרב אמר לא, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו תמיד מדברים על עצמנו, על הקרנה אלינו, על איך שאנחנו תופסים, על מה משתנה בנו, הכל זה סובייקטיבי. אין, אובייקטיבי זה ילדותי, מה נראה לך, זה עבודה זרה, זה רגע, קודם כל, כל השפה המסורתית כתובה ככה. אפשר להגיד לנו, תשמעו, תרגמו, כתוב ככה, אבל תבינו את ה... צריך לתרגם את זה אחרת. כמו שהרמב"ם עשה להגשמה, אז הרב עושה את כל התיאורים שאומרים לך כאילו אתה נפגש עם את זה, לא יודע, אתה תבין, זה הכוונה היא ההשתקפות שבך וכו'.
זה לא איזה תורה חיצונית, זה לא שאנחנו יכולים לדמיין
אלוקים,
אבל הוא אומר לנו לא, אל
תדמיין
אלוקים. אתה לא
רואה את פוסטו, כאילו משהו לחבר. אוקיי, מצד שני, אני מסכים, גם לשם הרב ילך. מצד שני, איפה יש לזה ביטוי? חייב להיות ביטוי. אנחנו לא באיזה מקום מומלל כזה שאומרים, אנחנו לא יכולים לתפוס, לא יכולים, לא רואים, לא שומעים. טוב, כאילו זה לא... הרב מפחד מהמינימליזם, סליחה על הביטוי הקנטיאני, זאת אומרת, כאן ככה הוא באמת סוגר את הפרשה. זאת אומרת, תראה, תכלס, שום אובייקט בעולם, אתה לא יכול לתפוס, כל מה שאתה תופס זה רק מה שאתה תופס, לפי הכלים המוגבלים והמצומצמים שלך, ובסדר, תחיה עם התפיסה הסובייקטיבית שלך, אח שלי. זה מה יש. אל תשלט את עצמך שאתה תופס את האובייקט, לעולם לא תתפוס את האובייקט, יש פער מהותי בינך לבין האובייקט. עכשיו, תרגם את זה ביחס לאלוהים, אותו דבר, לעולם לא תתפוס את אלוהים, אלוהים זה בלתי מושג בהגדרה, אין סוף, ברוך הוא. ואז מה כן? יש לך את התורה, יש לך את מה שאתה הצלחת לתפוס, את המושגים שלך, אתה... בסדר, נחמד, יופי. הרב לא מוכן לקבל את זה, כי ודאי שאנחנו זקים באלוהים, זה אלוהים, בעצמות האלוקית, לא פחות מזה, אנחנו לא מוכנים לוותר על ה... כאילו בדיוק הנקודה הזאת חשוב לרב לחדש, השאלה איך אנחנו דבקים, בתפיסה לא, בתפיסה הרב כתב את ההסתייגות שלו עכשיו חצי מאמר, כן? שלא נשלט עצמנו בתפיסה, בתפיסה התהליך הוא הפוך, בתפיסה אנחנו כל הזמן מוקרנים מאלוהים, גדלים דרך המפגש עם אלוהים, כן? כל מה זה חוזר להיות סובייקטיבי, כל מה זה חוזר להיות התהליך שלי, ההבנה שלי, ההשתנות שלי, הרצון שלי, כן? אבל לא מתבטל את הזיקה הישירה. עכשיו השאלה איפה המקום שלה?
אומרת, כאילו, סתם לא, אם אנחנו מסיתים, נגיד, שהחסידות
עושה
שהאדם
הוא עולם קטן,
כאילו, שהאדם
עצמו
הוא חלק מהאלוקות, כאילו, אז באמת גם התפיסה הסובייקטיבית, אולי היא לא כוללת כל, והיא לא אלוקים, כל
אלוקות. משהו, כאילו. כן, אבל אני חושב שזה לא מספיק לרב, גם לא לחסידות. כי יש רגעים ב, 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 בעולם הפנימי שלנו, בעולם הדתי שלנו, שאנחנו פונים לאלוהים ישיר. לא משנה אם אנחנו מצליחים או לא כרגע. בסדר? בוא נראה את זה. תפילה? האמונה בסוף. אני מאמין באלוהים, אני לא מאמין בהשתקפות של זה. עכשיו, לא משנה מה כרגע, מה אני מבין במושג הזה, אלוהים.
הוא אומר שאמונת התפילה
זאת. מה?
הוא אומר שאמונת התפילה, כי זה במקום שבא לי באמת.
נכון, נכון. עכשיו, בתפילה ודאי שאני פונה. עכשיו, אפשר להגיד לי, בסדר, זה יפה שאתה משלה את עצמך שזה זה, בסוף אתה נשאר עם משהו שבך ניצוץ, זה לא כך. עכשיו שהרב מכוון ליותר מזה, בוא נראה, בוא נראה. במעמד הנפש פנימה, יש הריגה אל העצמיות של כל נושא חביב, שהוא מקור לתארים המתייחסים. אבל לא תיכנס התשוקה הזאת לעולם בגבול ההכרה מסומנת. אם אתם זוכרים, הרב כתב את זה כבר בתחילת המאמר, רק שאז זה היה כזה. הוא אומר, ברור שמה שהכי מעניין אותו בעולם זה העצמות האלוקית. זה בסוף התשוקה שלנו. זה מה שמתחיל את כל הסיפור. אם לא היה לנו השתוקקות גדולה, להיפגש עם אלוהים, עם העצמות, עם... מה? אין לנו הכרה מסומנת. מי זה אלוהים בדיוק? מה זה? זה פה, אין לנו. אין לנו יכולת תפיסה. הזכרנו את זה בשיעורים הראשונים, שמה שבעל התניה הרבה פעמים קורך ביחד, שמצד אחד לית מחשב התפיסה בי, זה זוהר אחד, ובמקום אחר הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא נודע בשערים בעלה לכל אחד ואחד לפום שיעור הדליבי או ראות הדליבי לפעמים בזוהר. עכשיו שאתה מחבר את שתי המשפטים האלה בזוהר, המחשבה לא תופסת, אבל הלב או שיעור השערה שבלב או רצון הלב כן לא תופס. המילה תופס זה מילה שכלית, דבק. כן. עכשיו, מה זה אומר? אז הרב, בשפת הרב זה נקרא, יש הריגה אל העצמיות. הנפש שלנו כל מן כוספת רק לדבר אחד, אל עצמות השם, שהוא המקור לכל מה שאנחנו נפגשים בו ולכל התארים המתייחסים. אבל לא תיכנס התשוקה הזאת לעולם בגבול הכרה מסומנת. אם תרצה ביחס האלות להתפרנס מזה, איפה המקום שאפשר להתפרנס, או אפשר להגיד לבטא את ההריגה אל העצמיות? שני דרכים. אפשרות אחת זה ההרגשית, ששפיכת הנפש, שהוא גם כן מקור לרגש הדתי. כל הרגש הדתי שלנו הוא באמת ביטוי של ההשתוקקות להיפגש עם העצמות ממש. תפילה, אנחנו מתפעלים לאלוהים, לא למידותיו, לא לזה, לאלוהים. לא משנה מה אנחנו מבינים בזה, בכלל לא משנה. ההשתוקקות היא אליו. זה המקום היחיד שהוא משוחרר מבחינתנו לעצמות. אמונה, תפילה, כל האזור הזה, שהוא באמת אזור יותר רגשי. או... ההשכלה הפילוסופית, האסכולית, שהשלילה היא כוחה ועוזה. שזה הכיוון הרמב"מי. הרמב"ם אומר, אתה יכול לדעת על דרך השלילה. יכול לתפוס על דרך השלילה. כל מה שהרמב"ם עושה, הוא בונה מערכת תפיסה של כמה אתה, כאילו, כל מה שאתה לא תופס. כזה, תבין... יכול שתשלול יותר את כמה אלוהים הוא לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה. השתיקה שאחרי זה מה שתפסת. אבל הרב לגבי הכיוון השני, הדרך השנייה, אומר זאת השלילה היא הטובה והנחמדה. סליחה, אמנם זאת השלילה, לא קראתי זה, היא הטובה והנחמדה, שכשהיא מתערבת עם הרגש הטבעי המיוסד בעומק הנפש מצד ההריגה העצמית, לניסה ומרומה מכל רעיון ורגש, תחולל סדרים נעים ומתוקנים באורחות החיים ותסדר דברים תיאולוגיים אגונים וישרים. טוב, זאת אומרת השילוב בין השכלה שוללת לרגש בריא הוא שילוב בריא, הוא עושה טוב. אני ממשיך עוד קצת. אמנם הרגש הנשגב לבדו איננו יכול להתגלות בחיים במידה ובמשטר, בין מצד רומו ועוזו של המבוקש, בין מצד שכל מושג איננו נמצא לדורשיו, כי אם מצד היחס. על כן יש בעריגה עצמית מנטייה של חפץ שאי אפשר להתמלא, שיוכל להיחשב בכלל חולי מחוליי הנפש יותר מה שהוא יוכל להיכנס בכלל תשוקה בריאה טבעית. סמכוני בשישות, רבדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. ואם יעזב לבדו בלא עבודה שכלית המטפלת בו, יוכל לחולל מחשקים רוחניים רבים מאוד. עכשיו הוא מתחיל, הוא דיבר על שני דרכים והוא מתאר לך את החסרונות שבכל דרך. נדמה לי אם אני זוכר את ה... זאת אומרת, קודם כל, בוא נעשה איכשהו סדר פה את התמונה. המקום היחיד, אמרנו, שאנחנו באמת מתייחסים לעצמות האלוקים, זה קודם כל בתפילה, באמונה, ברגש הישיר. שם אנחנו צריכים דווקא רגש ישיר. לא להתפשר, לא להגיד, זה מה שאני תופס, זה מה שאני אומר. ההשתוקק, עכשיו, אבל צריך לדעת שני דברים. קודם כל, שאין פה ידיעה. ההשתוקקות היא ה... אני משתוקק לאינסוף. אני לא יודע את האינסוף. אין לי כלים לזה. אבל ההשתוקקות היא תמיד, כל הזמן רק לאינסוף. זה מה שאני... עכשיו, יש בזה איזושהי חולת אהבה, אני. זה בחינה של... זאת אומרת, זה געגועים שהם לא יכולים להתמלא לגמרי בעולם. כל הזמן, גם אם קצת מתמלאים, הם שוב, זה בור שאין לו תחתית. צריך לדעת את זה. יש, זה המקום המייסר בדעת אלוקים. קורא של השתוקקות גדולה מאוד, שהיא לעולם לא תתמלא לחלוטין. יש בה מדי פעם כאלה, איזה ריווי, ושוב, צמא גדול, השתוקקות גדולה, כי אנחנו באמת קטנים מלאכים. עכשיו, מה זה עושה? זה עושה כשאדם עובד, בוא נגיד ככה, כשאדם עובד בלי שכל, כשאדם עובד בהשתוקקות שלו, אז מבחינת האקסטזה וה... השיאים הרוחניים, הוא מגיע למדרגות מאוד גבוהות. מצד שני, היכולת שלו לעשות עם זה משהו אחר כך במציאות היא חלשה מאוד. מבינים מה אני אומר? מה? לא, עכשיו נדבר על הרגשי. זאת אומרת, בוא נגיד, אדם עכשיו בתפילה, בהתבודדות, ב... לא יודע. והוא באמת, הוא יוצא למדבר עכשיו. וכולו בהשתוקקות לראות פני אלוקים. דוד המלך, צמא נפשי לאלוקים, לאלך, למטה יבוא, כולו בהשתוקקות וכולו ב... עכשיו, באיזשהו מקום התשוקה, אמרנו מלכתחילה, היא לא לדבר מוגדר. היא משהו אומר, אני מבין שאין לי את זה בעולם, אני כל כך רוצה אותך, אני רוצה אותך, אותך בלי הגבולות, העולם צמצם אותך, אני רוצה, לא, אני רוצה את ה... את הדבר האמיתי, לראות פני אלוקים. וזה, זה, הנפש כאילו מגיעה לכיליון, לקלוט הנפש. אחרי זה, איך עובדים זה בחיים? אין לך כמעט מה לעשות עם זה. זה יוצר השראה גדולה על החיים, זה יוצר הרבה פעמים תסיסה, זה אולי המנוע של הכל, אבל אתה לא יכול לבנות סדרי חיים ככה. רואים את זה גם בחסידות, גם בחסידות כמו ברסלב, שכאילו לכאורה שם הצעקה והגעגועים והכיסופים זה משהו מובנה וכל הזמן צריך לעודד אותו. ורבי נחמן כותב הרבה תורות על זה שהצדיק הוא, הוא, הוא מי שלומד לחבות את האש. צדיק בחינת ראה, שהוא מלמד את החסידים דווקא אחרי שהם בכיסופים גדולים, איך אחרי זה עכשיו אתה מרגיע ועובד, עובד עבודה של אידיאלים, של תורה, של מצוות, של תיקון המציאות, של מידות, עבודת מידות, של... אבל זה לא השם, זה לא... יש מה שהרב למדנו פעם את סימן אל חי, שם יש תיאור מאוד מאוד חזק של הדבר הזה, שאנשים באמת עם צמא רוחני, שום דבר לא יכול להסביר אותם, לא תורה. סוף תורה, זה תורה, זה מחשבה של יהודי צדיק, רוח הקודש, ואומרך, אפילו נביא, זה לא השם. מצווה, מצווה עכשיו איזו סיטואציה קטנה, חשובה, זה לא השם. כאילו הרב אומר, לפעמים כשאנשים עם צמא רוחני מאוד מאוד גדול, זה כמו, זה שורף להם את המנוע. אני רוצה את האמת השלמה, המוחלטת, אני רוצה את רצון השם עצמו, בלי גבול, בלי שזה עובר דרך בני אדם ודרך זה ופה, וזה תלוי בסיטואציה מסוימת וזה בתוך העולם, ככה וככה. רוצה את רצון השם, את השם אני רוצה, זה להיות חלק ממנו. באיזשהו מקום אדם כזה הוא חי ב... שם הרב קורא לזה, הוא חי בצינוק. הוא בתודעה שהוא חי בצינוק. הוא שונא את העולם. לא משנה, עם כל התורה והמצוות. הוא שונא את העולם. בנקודה עצמית, אם הוא שם, אני יודע, יש לי הרבה תשובות בראש. כן, לא, העיקר זה התיקון, יפת שעה אחת של תשובה ומעשים טובים, וכל... בסדר. אני אגח... אבל זה לא משנה, זה לא מרווה. כשאתה רוצה להתמזג עם העצם, כשאתה רוצה לפגוש את אלוהים, שום דבר בעולם, לא בקודש, לא בחול, לא יכול להרוות אותך. וזה, זה, עכשיו, לכן, זה מה שהוא אומר, שזה יכול להוביל למחשקים רוחניים רבים מאוד. זה יכול ליצור אקסטזה מטורפת, זה יכול ליצור תשוקה אדירה, אבל הרבה פעמים זה שורף את החיים. אחרי זה אין לך מה לעשות עם זה, ואם אין לך תורה שיודעת לקחת את ההשתוקקות הזאת, לשים אותה בכלים, בעבודה. הרב כותב הרבה פעמים שבתפילה יש את תאוות האמונה, כך הוא קורא לזה, שבלי, תמיד הוא מביא את הפסוק, מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. בהקשר הזה שבתפילה יש משהו של, שהוא מעל התורה, כי הוא אני רוצה את השם, לא פחות מזה, לא מיליגרם פחות, כן? ואם אתה לא מחובר לתורה, אז התפילה יכולה לגרום בוז לתורה. קטן, זה... אנושי מדי, חומרי מדי, תורה, מצוות, זה... נכון, נראה לי שהמתח הזה קורה להרבה אנשים שהם פוגשים תורות רוחניות כאלה, מתבאסים על התורה, נכון? זה כזה, זה להתמזג עם האינסוף, כביכול, לפחות בהצעת... במה שנראה שהולכים לקבל. תשים לאודו, תשים לזה, פוגשים את זה, למשהו מיסטי כזה. זה, להתמזג עם האינסוף, לא עכשיו לעשות את זה, לאכול ככה, לברך את זה, לעשות... כשיש רק תפילה, כשיש רק מפגש עם העצם וההשתוקקות היא גדולה, אתה יכול לשבור לך את כל הכלים של התורה והמצוות, גם. זה מה שהרב מתכוון פה, שההריגה העצמית יכולה להיות חולי נפשי, יש חולי נפשי שהוא טוב, חולת אהבה אני, אבל יכול להיות חולי כבר כזה שהוא מסוכן. סגנונות כאלה. כשיש תפילה ותורה, נכון, יש משנה מפורסמת, מסכת ברכות, חסידים ראשונים, היו שואים, שעה של לפני, ואחרי, לפני זה מובן, צריך להתפלל, אבל למה אחרי, כאילו, אז אחרי זה זה. עכשיו עליתי לשמיים, התפשטות הגשמיות, חיוונתי ליבי למקום, מי רוצה לרדת? ולאן אני יורד, ומה אני אעשה עם מה שהגעתי אליו. מפגש צורה מאוד אחרי זה עם המציאות. עכשיו ליישב את הנפש, שהיא תחזור, ושכל מה שהיא עלתה זה בשביל תיקון קטן ביום, ובזה, זה דורש שעה. זה ממש התרצות.
שעה? שעה זה לא
שעה. לא, לא משנה. אני אומר, זה שלב, אתה אומר, אני אומר, זה שהשלב לפני הוא פשוט לנו, אבל השלב אחר הוא גם, מי שבאמת הצליח להתפלל, הוא גם צריך עכשיו לחשוב איך הוא נוחת. ולגמרי שמח בחלקו, כשהוא יוצא ליומו. זה לא קל בכלל. הרבה פעמים, יש תמיד הצעה כזאת, שאחרי התבודדות לא תחזור ישר הביתה. כל ההתבודדות מתפוצץ אותך בפנים כזה. אז זה, התפוצץ, זה, עלית לגדולו, אז אתה בא הביתה, ילדים משגעים אותך, אשתך, זה עושה לך פרצוף שלך להתבודדות, וזה פה, בום, מה זה, בשביל זה. יש לי פה מצחיק כזה, של, זה מופיע, נראה לי, או כוכבי אור, או חיים מוהר"ן. אחד מהם שרבי נתן מתאר איזה חיזיון שהוא ראה רק לפני שהוא פגש את רבי נחמן. הוא התחיל להתקרב לחסידות והוא היה דמות חסיד, היה לו נפש חסידית עוד לפני שהוא היה חסיד, כן? מאוד עליות, ירידות. אז הוא מתאר שהוא יושב עם, הוא התחבר קצת לברדיצ'ב והם יושבים במלה ומלכה, ואז הם רצו לאכול משהו. אז הם עשו הגרלה מי ילך לקנות בייגלה. בייגל כאילו בשוק. והוא היה כזה באיזה דכדוך כזה של מוצאי שבת, של לא יודע מה. והוא נפל בהגרלה גם. אז הוא מתאר תהליכה, זה פשוט כטענה. מה שחזק שם שהוא מערער, אומר, אני כל מה נופל, וגם אני לא שמח, ואני בכלל לא חסיד, ואני לא זה. בשביל זה נולדתי, בשביל לקנות בייגל בשוק, כאילו, משהו כזה, כאילו. לפעמים אחרי שיש לך אורות גדולים, אני אעזור לך חוזר, זה כל העליות הגדולות, והזה, לקנות בייגל בשוק. ואז הוא נכנס לבית כנסת, מפרק שם תהילים, נרדם בפרק נון, חולם על סולם, מוצב ארצה. שהוא עולה ונופל, עולה מדרגה ואז נופל עוד יותר חזק, חוטף מכה יותר חזקה, עולה, חוטף מכה יותר חזקה, עד שהוא מגיע לשלב ה-50, נופל, לא מצליח לקום. ואז מגיע למישהו ואומר לו, אתה צריך להחזיק חזק יותר בשלב. והולך. ואחרי שנה, כשהוא פגש את רבי נחמן, הוא קלט שזה המישהו מהחלום. הם התייבשו שם חבל לזון. לפי תיאור הזמנים נראה לי שהבייגל לא הגיע, ואם הוא הגיע זה היה האחרון בשוק. אבל אני אומר, הרגש, עכשיו אני לא בא, הרב לא אומר את זה כדי לבטל את הרגש, הוא אומר, הרגש חייב שיהיה לנו, לא רק חייב, לא יכול להיות אחרת. יש מישהו, לא זוכר מי זה, אולי זה עזר, אבל אני לא בטוח בזה, שהוא קרא את דעת אלוקים, הרב, הרי הרב ציודה היה שליח של הרב, זה היה מיועד לכל המשכילים ביפו כזה, והרב ציודה לברנר, לזה, יש ככה שהוא שולח את המאמרים, אז נדמה לי, עזר, אני לא בטוח, שלח תשובה שהוא הבין, שהוא באמת הבין שהעצמיות זה אלילי, הדרישה לעצמיות אלוקים זה אלילי, וזה אינפנטילי וזה ילדותי, ואנחנו, הייחודיות של עם ישראל, זה, שזה כל די מרכזי במאמר. והרב כותב לו, זה מאוד חשוב לקרוא את זה על, כהשלמה, כותב לו במאמרי ראייה, זה מופיע. לקראת הסוף, מכתב על דעת אלוקים או משהו כזה, לא זוכר את העמוד 507, לא יודע, באזור שם, משהו כזה. שהוא כותב לו, חס ושלום, עצור, תעצרו את הסוסים. הוא אומר, כל האמונה שלנו היא מתחילה מהרגע של העצמות. ועליו אנחנו שמים את כל מה שכתבתי בדעת אלוקים. ולכן גם השפה האמונית, אני חוזר לזה, היא לא בטעות מדברת בעצמות. אלוהים. עצמו, כן? דמות, ברורה. אלא באמת מזה הכל מתחיל ובזה הכל זה, בלי שבאמת יש לנו איזה קשר לעצמות, גם אנחנו לא תופסים אותו, גם אנחנו לא מבינים אותו, כן? אז הכל זה סתם דמיונות אנושיים וכל מיני פיקציות ומראות ולא יודע מה, כן? ברור שהכל מתחיל מזה, שאנחנו רוצים את העצמות, רוצים, יכולים ופוגשים את העצמות. עכשיו, רק אמרתי שכשיש רק את זה, הרב אומר, כל המאמר הוא, כשיש רק את זה, אז האנושות נהיית חולה, ואז אמרנו, המחלה הזאת הופכת להיות מחלה מסוכנת, עד שהיא משמידה את אלוהים. הדעת אלוקים זה התיקון לרגש הלא לא מעובד. זה, לכן זה נקרא בוגר. ילד הוא לא טועה, הוא ילד. הרב לא, כשהוא קורא לזה תפיסה ילדותית, הוא לא בא לשלול אותה. הוא בא להגיד, זה על זה אחרי זה, כשילד נהיה בן 18, הוא לא משמיד את הילדות שלו. הילדות שלו עכשיו, היא נכנסת להקשר מבוגר. וזה משלים אותה, וזה נותן לה, כן, מעדן אותה, מזכך אותה. זה הכוונה. אני אומר על זה בהקשר של המאמר פה. אז זה דרך אחת. של המפגש עם העצם. לגבי הדרך השנייה, שהיא גם פחות מובנת לנו, שזה איזה מחשבה מטאפיזית כזה של מורה נבוכים, אז הרב אומר, והמחשבה המטאפיזית, אתם רואים איפה אני? העסוקה בדרכי השלילה הטובה, שכללה היא התעלות הכרת האלוהות לפי התכונות השליליות שבפילוסופיה הרגילה, היא אמנם בעלת חשבון ודעת, היא באמת עושה חשבון יפה, הרב פרגן לרמב״ם, אבל לא תיתן לחיים מזון מעדן ומבריך חיובי. ואתה לא יכול לבנות על זה אמונה, קשר, משהו חזק. זה טוב לשכל, זה מזור טוב לשכל, זה חשוב לשכל גם, אבל אי אפשר לבנות על זה יחס, אי אפשר לבנות על זה דת אלוקים. אנחנו לא עם פילוסופים, דת אלוקים צריך להיות משהו חיובי, חי. יש פסקה אחת, למרות שהרב מאוד אוהב את הרמב״ם, אבל יש פסקה אחת שהרב כותב בצורה חריפה יחסית, שיש צד לפעמים שעבודה זרה היא יותר טובה מהפשטה. אלוהים מופשט, יש סכנה שהופך להיות באמת אלוהי שפינוזה כזה. זה כל כך מופשט, זה כל כך זה, שאתה כבר, שהוא לא כל כך קיים, הוא איזה חוק טבע, חוק קוסמי כזה, לא יודע מה. בספרי ההנדסה זה לא מזון מעדן, מבריך, חיובי, משהו שאתה מרגיש אותו, קשור אליו כל היום. על כן, גם הדברים הנולדים מחיבור שני אלה יחד אינם עדיין מן המובחר, ואינם רואים לקליטה קבועה באוצר הרוח האנושי להיקבע בתור מקור חיים לעדי עד. רק חלקים מיוחדים בשדה המחקר והרגש האלוהי ימלאו אלה הקצוות הבאות מסע ומתן עם העצמיות האלוהית. אבל או בזה ינטו עץ החיים לחיות עם רב. יש לכל אחד המקום שלו, אבל אי אפשר לבנות עליהם. יש לכל אחד את הנקודה שלו, את זמן תפילה, זמן אמונה, או זמן מחקר, כן? אבל זה לא, לא יכול להיות הגישה המובילה ודעת אלוקים בשביל הרחב שלה, היא באמת מה שהרב חרז לאורך כל הדרך, שזה באמת ללכת אחרי דרכי השם. מכאן פחות או יותר הרב רק עוצר את הפירות, כאילו אין פה, אם אני לא טועה, אין פה עוד חידושים מהפכניים עד סוף המאמר.
כן, מה כן הדרך השלישית? כאילו יש לך רגל של שכל כמו ראש
זה לא שכל, אלא? דעת אלוקים, מה שהוא קרא לו הגישה הבוגרת, שהיא רוב הזמן באמת מתעסקת בי, בסובייקטיבי, במה ש... זאת אומרת, נגיד את זה ככה, גם מבחינה כמותית וגם מבחינה איכותית, התפיסה הילדותית, המשקל שלה צריך להיות מאוד מאוד מצומצם בחלקים מסוימים. לכן אני חושב שמה שקרה היום הוא אולי בגלל זה, אולי, אני לא... אולי בגלל זה לבלבטים באמת קשה להתפלל, וזה סוג של תיקון. מה זאת אומרת? פעם בלבט הוא כבר לא לומד תורה, אולי הוא בכלל לא היה מעולם בישיבה. לבט עובדתי, הוא חמוד, הוא בסדר, אבל הוא צריך קיים שולחן ארוך, אז צריך שלוש תפילות ביום במניין. תורה, תורה, זה לא כתוב בדיוק בשולחן ארוך כמה צריך ללמוד ביום, זה מפסוק אחד ועד להיות למדן איזה. לומד מה שלומד, חוטף מה שחוטף, משהו כזה. אז מה קרה? אז רוב העולם הדתי שלו הוא תפילה, המתח הדתי, האחריות שלו, אז זה מצוות על פי ה... זה, ותפילה, בעיקר תפילה. אבל עכשיו, כשאתה רוב האנרגיה הדתית שלך היא תפילה, באיזשהו שלב זה, יש בזה משהו לא מאוזן. תפלל, להשם, להשם, אבל אין לזה, כמו שאמרנו, אתה לא יכול לעשות עם זה כמעט כלום אחרי זה במציאות. זה פול גז, זה הדבר הכי, זה ישיר, יחס ישיר, זה, אבל אין לזה, זה לא מקרין עליך, אתה לא, כשזה רק זה, זה כאילו רק תפילה. ולכן לאט לאט כבר זה נהיה קשה, זה נהיה לא... ואני חושב שבשנים האחרונות דווקא רואים שיש איזה, מתחיל להיות איזה איזון כזה, גם לאנשים קשה, קצת עזבו את התפילה, והלימוד תורה בלבטי השתפר יחסית. לא, אין לי שום מדדים, אני רק אומר סתם היוזמות שקיימות, דף יומי ולימוד זה ולימוד הלכה ולימוד זאת אומרת יש איזה, רק שהתורה מתלבשת על התפילה, אז התפילה יכולה להמשיך צריך לחיות נורמלי. הבנו מה שהבנו, לא הבנו מה שלא הבנו. בסדר. כן. אם תהיו משבוע הבא, בעצם אנחנו, אני רק אעדכן אתכם.
ידידי הגדר.